כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל בשנה הרביעית חולי. זה הציווי בתורה ששלוש שנים ראשונות אסור לאכול את הפירות, זה עורלה. שנה הרביעית הפירות יש להם קדושה מיוחדת ומותר לאכול אותם אך ורק בירושלים. מהשנה החמישית אפשר לאכול אותם באופן שוטף רגיל איך שרוצים. ואמרו רבותינו זל ברבות קדושים פרק חפי, כתוב במדרש רבה על הפרשה שלנו, מי יגלה אפר מעיניך אדם הראשון? אומרים לו אדם הראשון, מי יגלה אפר מעיניך? מה הכוונה? וריבניך ממתינים לעולה שלוש שנים. אדם הראשון שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו לא לאכול מעץ הדעת, הציווי המקורי היה רק לשלוש שעות. בשעה תשיעית של היום ציווה אותו הקדוש ברוך הוא לא לאכול מהעץ, הוא היה צריך בעצם להתאפק תשיעית ועשירית, 11 ועד סוף היום. היינו, סוף היום היה יכול לאכול. אדם הראשון לא התאפק, אחרי שעה הוא כבר אכל מעץ הדעת. אומרים לאדם הראשון, תראה בניך, דהיינו עם ישראל, מצווה אותם הקדוש ברוך הוא לא לאכול מהפירות, לא שלוש שעות, שלוש שנים. ויהודים שלוש שנים מתאפקים ולא אוכלים. וזה בעצם מתקנים את החטא של אדם הראשון של השלוש שעות. מזה יש ראיה לפירוש השחל התורה. מזה אפשר להוכיח שמה שאומר בעל הספתי כהן, שמפרש את הפרשה שלנו, אז הוא כותב שפירש שמצווה זו, או מצווה של לא לאכול שלוש שנים ראשונות את הפירות, דהיינו איסור אכילת עורלה, הוא תיקון לחטא עץ הדעת, זה ממש תיקון לחטא הזה. והשח אומר שרואים דמיון בין הניסוח של התורה על עץ הדעת לבין הניסוח של התורה בעניין הזה של עורלה, ומהדמיון של הניסוח אנחנו מבינים שזה בא לתקן את זה. דהיינו, שנאמר בו גם כן כי טוב העץ למאכל. זאת אומרת, אצלנו כתוב וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל. אצל אדם הראשון כתוב כי טוב העץ למאכל. אז הניסוח הדומה הזה, העץ למאכל, שכתוב בשניהם, מראה שהאיסור אכילת עורלה הוא בעצם תיקון לכישלונו של אדם הראשון בעץ הדת. אדם הראשון הצטווה עליו בשעה תשיעית, ובשעה עשירית הוא עבר, ואילו המתין ג' שעות עד שבת, אם היה ממתין שלוש שעות, הייתה נכנסת השבת, היה כל פריו קודש אילולים, אז הוא היה כבר יכול אדרבה, לאכול את הפירות הללו ולהלל את הקדוש ברוך הוא לפירות הללו. כמו שכתוב באחד המקומות שיש הרי דעות שונות מה זה בדיוק היה עץ הדת. לפי דעות מסוימות זה היה עץ של ענבים. ואם היה ממתין שלוש שעות, היה יכול לעשות קידוש על היין שהיה נשחט מהענבים הללו. וכנגדם נצטוו בנטייה, כנגד השלוש שעות האלה של אדם הראשון נצטוו עם ישראל מתי שהם באים לארץ ישראל ונוטים עצים, שלוש שנים יהיה לכם הרעילים. עיין שם, כך כותב הפירוש השחל התורה. וזהו כוונת המדרש, זה בעצם אותו רעיון שכתוב במדרש רבה על הפרשה, וריבניך ממתינים. מה מתכוונים לומר בביטוי הזה? שבזה, בזה שבניך, בזה שעם ישראל ממתין את השלוש שנים ולא אוכלים את הפרית, העורלה, הם מתקנים חטא אדם הראשון ועץ הדעת. בזה מתקנים את החטא של אדם הראשון. והנה פירוש הוא בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש אילולים להשם. מה שכתוב לגבי הפירות, ששלוש שנים זה עורלה, ובשנה הרביעית הפירות ממלאים אותם לירושלים, ואפשר להלל לשבח את הקדוש ברוך הוא על הפירות שהקדוש ברוך הוא נתן ליהודי. היינו, מה הכוונה, איך מבצעים את זה הלכה למעשה, שהם נאכלים לבעלים בירושלים. בעל הפירות יכול לאכול מהשנה הרביעית והלאה את הפירות בירושלים. ודבר זה אילולים להשם, זה השבח לבורא, שנושא שם, הוא נושא את כל הפירות לירושלים, או את הערך שלהם, לשבח ולעלה לשמיים. בזה הוא משבח ומעלל את הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה עכשיו פה בדמור הזקן, בקטע הזה, להסביר מה זה נקרא להלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא. מה התועלת בזה, שמה הקדוש ברוך הוא צריך את זה. כדי להבין את זה הוא מקדים עוד מקור שכתוב שיש עניין וצורך לשבח את הקדוש ברוך הוא. והנה כתיב, הפסוק אומר בתהילים, ששם עלו שבטים, שם הכוונה היא לירושלים, להודות לשם הוויה. שבטים עולים להודות לקדוש ברוך הוא. יש להבין עניין ההודעה וההילול, שאנו מעללים אותו יתברך, אותו שבח והילול שאנחנו מעללים את הקדוש ברוך הוא. נשאלת השאלה, לאיזה עניין הוא, לאיזה מטרה צריך להלל את הקדוש ברוך הוא? מה הוא צריך את זה? אלוהי יתברך מרומם על כל ברכה ותהילה. הקדוש ברוך הוא מרומם מעל כל הברכות שאנחנו מברכים אותו, על כל תהילות שאנחנו מעללים אותו, ולא דומיית תהילה. להפך, אתה רוצה לשבח אותו, תשתוק. כי מה שתגיד, הרי לא תצליח להגיד כלום. אז מה אתה בכלל יכול להלל אותו? אז מה זה הצורך הזה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, תהלל אותי, שנה רביעית תביא את הפירות, תהלל אותי. מה התועלת בהלל הזה? אך העניין, כדי להבין מה התועלת בהלל, אז העניין על פי מה שכתוב, ואתה הקדוש, יושב תהילות ישראל. מה הפירוש בביטוי הזה? פה רואים שיש תהילות ישראל. והתהילות ישראל, מה גורמים שיהיה יושב? ולמרות שהקדוש ברוך הוא קדוש, קדוש דיינו מובדל, אבל כדי שיהיה יושב, צריך תהילות ישראל. דיינו. דיני אין סוף ברוך הוא, רם ומתנשא, עד אין קץ, מגדר, התהוות כל העולמות. הקדוש ברוך הוא מרומם מעל כל ההוויה ומעל כל ההתעסקות עם נבראים. שהוא ברוך הוא בעצמו, קדוש מובדל. ברוך הוא מובדל מהכל. אז בכל אופן, אבל הוא מהווה את הנבראים, הוא מחיה את הנבראים. זאת אומרת, רק התהוות כל העולמות, זה שהקדוש ברוך הוא מהווה את כל העולמות ומחיה אותם ומשפיע עליהם חיות, הוא רק מבחינת שמו. זה רק מהשם שלו. מה זה השם שלו? מההערה, מהחיצוניות. היינו, שכל מידותיו יתברך, שהוא מהווה בהם כל העולמות, כל המידות האלוקיות, החסד והגבורה והתפארת, שדרכם הוא מהווה את העולמות, הרי ילדי העשר ספירות הוא מהווה את העולמות, הם רק שמותיו יתברך בלבד. והשמות שלו. שמות זה משהו חיצוני, משהו צדדי, זה הערה בלבד. כמו שם האדם, כמו לדוגמה אצל בן אדם, שיש לו שם, שבפני עצמו, כשאדם נמצא עם עצמו, בינו לבין עצמו, אין מצטרך כלל להשם. כשאדם נמצא בינו לבין עצמו, הוא בכלל לא צריך שם, אתה הוא משתמש עם השם, את השם הוא צריך בעצם בשביל זולת, בשביל מישהו אחר. ולכן, כדי להמשיך גילוי מידותיו יתברך, כדי שהבורא יחליט שהוא רוצה לצמצם את עצמו ולגלות את המידות שלו, לגלות את השם שלו, זה בשבילו צמצום, זה הערה. כי מצד עצמו הוא לא צריך את זה. כיוון שמצד עצמו הוא קדוש מובדל מגדר בחינות אלו. אז איך נפעל שבכל זאת הקדוש ברוך הוא ישפיע ויצמצם וימשיך את השפע לנבראים? ועל ידי שמשבחים ומעללים אותו במידות אלו. כשאנחנו משבחים אותו, אומרים לו, אתה הרי גדול, אתה הרי גיבור, אתה יש לך חסד, אתה יש לך תפארת וכן הלאה. עצם הדבר שאנחנו משבחים אותו במידות, שעל ידי זה ממשיכים גילוי השמות והמידות. זה פועל שהשמות והמידות האלוקיים כן התגלו. אף על פי שמצד עצמו לאו מכל עינון מידות יהיו כלל. למרות שהוא מצד עצמו הוא למעלה מכל המידות ולמעלה מכל השמות, ואין לו בכלל עניין לצמצם ולגלות את זה. אבל אם אנחנו משבחים אותו בזה, אנחנו גורמים שהוא כן ירצה לגלות, לדוגמה. כמו על דרך משל באדם, קח דוגמה מבני אדם, כשצריך חברו אליו להשפעת חסדו. אם אתה רוצה לקבל חסד ממישהו, והוא באותו העת בכעס ורוגז גדול, אותו בן אדם שאתה רוצה עכשיו לקבל ממנו משהו, הוא כרגע נמצא בכעסים, הוא כרגע נמצא ברוגז, ורוגז גדול, ואתה רוצה לקבל ממנו איזה עניין מסוים. שנמצא הוא רחוק ממידת החסד. אותו בן אדם שנמצא ברוגז ובכעס, אז כרגע מידת החסד שקיימת אצלו נמצאת בהיעלמות מאוד מאוד גדולה. עם כל זה, למרות זאת, כשקורא אליו חברו, כשהחבר הזה שרוצה להשיג ממנו את החסד, הוא קורא לו, הוא מתחיל לשבחו איכשהו בעל חסד גדול, אתה משבח אותו ואומר לו, אתה הרי כזה בעל חסד, אתה יש לך הרי כאילו יכולות וכאילו תכונות. אז הוא נפתח, כן? על ידי זה מעורר אצלו את מידת חסדו. עצם הדבר שאתה מדבר ומשבח, אתה גורם לו לעורר את עמידת חסד שהייתה חבויה, שהתגלה אליו, שייתן לו את בקשתו. ואף שמידה זו היה אז בעלם גדול, אפילו שלפני הרגע שהוא שיבח אותו, אז מידת החסד הייתה מאוד נעלמת, מאוד נסתרת, אף על פי כן מעוררה על ידי השבח וקריאת שם חסדו. זה המשל. אז על דרך זה יובן הנמשל למעלה, על דרך אחר. אותו דבר יובן הנמשל למעלה על דרך אחר, כי זה לא, בנמשל זה לא שהקדוש ברוך הוא ברוגז וכעס, אלא המשל רק מראה שכשהחסד בהלם, אז במשל אצל נבראים, מה פירוש הוא בהלם? כי כרגע הוא ברוגז וכעס. אצל הבורא זה לא עניין של כעס ורוגז, זה למה? למה הקדוש ברוך הוא המידות לא בהתגלות אצלו? כי הוא למעלה מזה. זה בשבילו שם, זה חיצוניות. דהיינו, משום שהוא התברך לאו מכל עינון מידותי וכלל, הקדוש ברוך הוא למעלה מכל אותם תוארים, כל אותם מידות, עד שבחינת מידות אלו נקראים רק שמותיו. המידות האלה נקראים השמות שלו. שם זה משהו חיצוני. שהרי בפני עצמו, כשהוא נמצא עם עצמו, אינו צריך כלל השם. ואם כן הם בהלם גדול ועצום. כמו שם האדם, כשם קורא לו בו. כמו בן אדם, כשאף אחד לא קורא לך, אין לך צורך בשם. לכן, כדי להמשיך גילוי מידות אלו, ועל ידי קריאת שמותיו, התברך שאנו קוראים לו בהם. כשאנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא באותם שמות, אומרים עליו הגדול, הגיבור, וכן הלאה, אנחנו בעצם גורמים, ככה הקדוש ברוך הוא בעצמו קבע, לא שאנחנו קובעים לו, אלא הוא קבע שזה יהיה הסדר. ומשבחים אותו בהם, היינו, לאיפה אנחנו מוצאים את ההזדמנות שיהודי משבח את הבורא. כמו שאומרים, ברוך אתה הוויה. מה זה ברוך אתה הוויה? מעלים אותו. הוויה זה אילול, כי מה זה הוויה? אתה מהווה את הכל, מאין ליש. המילה הוויה זה שבח הכי גדול. כל ההוויה באה ממך. אז משבחים אותו בזה שהוא מהווה את הכל. בזה שמשבחים אותו שהוא מהווה את הכל, אז הוא אומר, אם כך בסדר, אני אמשיך לעבוד. אני אמשיך להשפיע. שעניין הלל ושבח שמהווה הכל מאין ליש. על ידי זה הקריאה, שאנחנו קוראים לו בשם הזה הוויה, ממשיכים גילוי שם הוויה שימשך אלינו, שיהווה את הכל. כמובן כל זה במקום אחר על פסוק, ואני נתתי לך שכם אחד, חולי עיין שם בהרתם. אז עכשיו הוא חוזר לפסוק, שעם זה הוא התחיל, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל. זהו פירוש הפסוק, ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, כלומר, שהוא התברך מצד עצמו קדוש. קדוש ברוך הוא מצד עצמו, ואתה קדוש, מה זה נקרא קדוש? הוא מובדל. הוא מובדל מכל ההתעסקות בבריאה. שיהיה יושב, אתה רוצה שיהיה יושב. מה זה נקרא יושב? כמו בגשמיות, שאדם מתיישב, אז הוא יורד נמוך יותר. אם הקדוש ברוך הוא יושב, הפירוש הוא שהוא ישפיע, ירד למטה. ונמשך למטה. שההמשכה נקראת בשם ישיבה. כמו היושב שמשפיל קומתו. כמו בגשמיות, שאדם יושב על הקומה שלו, יורדת. איך גורמים שיהיה ואתה קדוש יושב, ועל ידי תהילות ישראל, שעל ידי ההילול והשבח, אנחנו מייללים אותו ומשבחים אותו, גורמים הגילוי והמשכה. גורמים שהוא יתגלה וימשיך את עצמו, זה נקרא ברוך, מלשון הברכה. ולכן הילול, לכן גם הפירוש המילה הילול, זה חוץ משבח, יש לו עוד פירוש למילה הילול, גם כן לשון הערה. הילול זה אור, כמו בילו נירו עלי ראשי. אז כמו הילה. אז ברגע שאתה מעלל אותו, אתה גורם לו שהעילה שלו, שהאור שלו יתגלה. וזהו, זה גם הפסוק שהביא קודם את העילים, ששם עלו שבטים. השבטים עלו לירושלים, לאיזה מטרה? להודות לשם הוויה. מה פרוש להודות לשם הוויה? דקאי על מה שכתוב לעיל מיני. הפסוק הזה בא המשך למה שכתוב לפניכם. ירושלים הבנויה, כי היא שחוברה ליחדיו. שהוא בחינת ירושלים של מעלה. יש ירושלים של מעלה הגשמית, יש ירושלים של מעלה, כמו שכתוב, בית המקדש של מעלה כבר מוכן, הוא רק עומד שירד פה למטה. וכדי לגרום שירד למטה, צריך להמשיך אותו. זה נקרא, דיינו ברוך השם מן העולם ועד העולם. מה זה מן העולם ועד העולם? להמשיך אותו מהעולם המחוסה, שירד לעולם הגלוי. להמשיך מעלמא דאיתקסיא, לעלמא דאיתגליא. אז ששם עלו שבטים, הם עלו להודות לשם הוויה, אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו משבח, מבקשים שתרד למטה. כמו שכתוב מזה בדיבור המתחיל, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, יש שתי משכן, משכן של למעלה, משכן של למטה. על זה הוא מסיים את האות הראשונה, ועל דרך זה הוא עניין, אותו רעיון זה גם בפירות. יהיה כל פריו, קודש הילולים להוויה. כל הפירות, בשנה הרביעית, מעלים את זה לירושלים, להלל לשם הוויה, בעצם זה נותן את ההמשכה, שימשיך להיות הלאה והלאה, שפע קל למטה. יש בעניין הזה סיפור מעניין עם הבעל שם טוב, נקודת הדברים שהוא היה מסתובב כמו איזה אדם הלח פשוט, הגיע לאיזה עיירה שהיה שם יהודי פרוש מהעולם, היה יושב באיזה צד בבית כנסת, לומד ומתפלל כל היום, לא מתעסק עם אף בן אדם, לא מדבר בכלל על שום עניין. והבעל שם טוב מתפלל אליו ומתחיל לשאול אותו, מה שלומך, איך אתה מסתדר, איך הפרנסה, איך האוכל? בחיים כבר 40 שנה לא מדבר עם אף בן אדם, והוא לא ענה לו. הבעל שם טוב חוזר ושואל אותו. עד שהבן אדם הזה קצת התחיל לכעוס, אז מסמן לו עם היד שיצא לדלת. תעזור אותי. אז הבעל שם טוב אומר לו, למה אתה גוזל את הפרנסה של הקדוש ברוך? האדם שמע כאילו מילים, גוזל את הפרנסה של הקדוש ברוך הוא, על מה אתה מדבר? אז הוא הרים ככה גבה, 40 שנה כבר לא הרים את העיניים להסתכל על בן אדם, הרים גבה, על מה אתה מדבר? ומשון טוב ראה שיש לו איזה סדק להיכנס, ומה לו כתוב ככה, יהודי, על מה הוא יושב? יושב זה ביטוי פרנסה. מה אתה יושב? כמו שאומרים, הוא יושב טוב. מה הוא יושב? יהודי יושב על הפרנסה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. דיינו, על הגשמיות והרוחניות שהקדוש ברוך הוא נותן לו. אבל על מה יושב הקדוש ברוך הוא? מה הפרנסה שלו? ואתה יושב, אתה הקדוש יושב, על מה הפרנסה שלך? תהילות ישראל. אז אני שואל אותך שאלה, תגיד תהילות ישראל, תגיד ברוך השם, תגיד תשבח את הקדוש ברוך הוא. זה הפרנסה שלו, למה אתה גוזל את הפרנסה של הקדוש ברוך הוא?